60 החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. בעקבות הטרגדיה הנוראית של איציק סעידיאן, נדבר עוד מעט על הלומי קרב בני הגיל השלישי ואיך ימי הקורונה הציפו מחדש פגיעות ישנות. הבוקר גם נמליץ לכם על ספר שעוסק בהישגי ובכשלי הרפואה בהתמודדות עם הזקנה. במסגרת מועדון 70 פלוס נערך כאן את הזמרת הנהדרת שלומית אהרון, ונביא לכם עוד פרק על דימוי עצמי בזקנה כפי שרואה אותו גיאורא אמיר המנוח. כל השירים הבוקר יהיו מן הסתם שיריה של שלומית אהרון כסולנית וכחלק מהרכבים. בצוות היום ענת שרון בלייס, עריכת משנה אבי שמאי, בהפקה יובל יסוד, טכנאי השידור, אני איציק יושע, איתכם עד 12. גם עכשיו, ברגעים האלה, הרופאים בבית החולים שיבא ממשיכים להיאבק על חייו של איציק סעידיאן. נזכיר, סעידיאן הוא הלום קרב שחווה תסכול וייאוש עמוקים בטיפול בו לאחר הטראומה שחווה במהלך השתתפותו במבצע צוק איתן. בייאושו הוא הצית את עצמו במשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון בפתח תקווה בשבוע שעבר. הזוועה הזאת בעצם העלתה לסדר היום שוב את עולמם המכאיב והמדחדך של נפגעי פוסט-טראומה שנפגעו במסגרת שירותם בצהל. אין מה לומר, הלב ממש נצבט ואדם גם לפעמים רותח ככל שנערמות עדויות של הנפגעים על היחס המשפיל והנבזי שהם מקבלים או חווים באגף השיקום של צה"ל על פי עדויותיהם. במהלך שנת הקורונה הזאת, אנחנו יודעים גם עכשיו שנחשף גל נוסף של נפגעים, כאלה שהם היום בני הגיל השלישי ונפגעו אי שם באזור מלחמת יום הכיפורים. עמותת לא מפקירים פצועים בשטח היא עמותה שהוקמה על ידי הלומי קרב על מנת להושיט להם יד במסע הבלתי נסבל הזה של החיים עם פוסט טראומה ובהתמודדות איתה גם מול מוסדות המדינה. שולי רחום היא ראש תחום טיפול ושיקום בעמותה, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו על הלומי קרב בגיל השלישי ובכלל. שלום שולי.
שלום לך.
את יודעת משהו על מצבו של איציק סעידיאן? הוא היה חלק מהעמותה שלכם?
הוא לא היה חלק מהעמותה שלנו, אבל החברים בעמותה היו אתמול בהפגנה, מודעים למצבו, כואבים את מצבו, יחד איתו ועם משפחתו, מחזקים ליד אגף השיקום בפתח תקווה, הקימו מעל, אנחנו כולנו מאחלים לו רפואה שלמה, מה שאני יודעת זה כמו כולם מהתקשורת, מה שקורה איתו.
אז בואי ספרי לנו באמת על העמותה שלכם, על נסיבות ההקמה שלה, לא מפקירים פצועים בשטח.
אוקיי, מכיוון שהמדינה לצערי לא נותנת מעטפת מספיק טובה ואיכותית להלומי קרב, קמו הרבה עמותות שעוסקים בהלם קרב ובטיפול. ואחת מהעמותות היא עמותה שלנו של לא מפקירים פצועים בשטח, שהוקמה על ידי הלומי קרב, ובימים אלה מוקם הכפר השיקומי טיפולי שלנו במועצה האזורית אשכול. העמותה מסייעת להלומי קרב 24/7. יש לנו קבוצות טיפוליות של מנטורים. אנחנו תופרים גם חליפה אישית לכל הלום קרב, מלווים אותו באופן אישי. יש לנו קבוצות מתנדבים שנותנים מענה טלפוני.
אוקיי, אנחנו עוד מעט נרחיב. אני באמת רוצה לדעת באמת איך מגיעים אליכם, איך אותם נפגעים יודעים עליכם, האם אתם עושים מאמצים להגיע אליהם, איך זה הולך?
יש לנו אתר של העמותה, גם בפייסבוק, וזה מפה לאוזן, הלום מביא הלום. אנחנו מאוד מוכרים, גם בתקשורת, תקשורת מאוד מסייעת לנו בתחום הזה. יש לנו הרבה פניות.
אוקיי, אז תנסי עכשיו באמת לתאר ולפרט את מערך התמיכה והשירותים שאתם נותנים לאותם הלומים שמגיעים לקבל מכם מענה לצרכים שלהם.
אוקיי, הלום קרב שמגיע אלינו, אנחנו נפגשים אותו לפגישת אינטק מאוד מאוד מקיפה, ובונים לו חליפה אישית טיפולית, תוך כדי פיתוח ארגז כלים מותאם באופן אישי, כי כל אחד הוא אדם בפני עצמו עם צרכים שונים, עם הלם קרב ברמה זו או אחרת. אנחנו מסתכלים עליהם באופן הוליסטי וארוך טווח. יש לנו כלבייה טיפולית שהיא נבנית בימים אלו, מגיע אלינו כלבן אחת לשבוע לכלבי שירות, לעבודה פרטנית וקבוצתית.
למה השירות הזה, איזה ערך טיפולי גיליתם שיש לעבודה עם כלבים?
למה הטיפול הזה עוזר? כלבי שירות, כלב שירות משמש, גורם מרגיע, הוכח מחקרית ומפחית חרדות. ואנחנו רואים שחרדה פוחתת ממספר התקפים גבוהים מאוד, זה יורד. הכלב גם מחזק ומעצים את תחושת הביטחון העצמי. הלום קרב ממש מרגיש אחריות לדאוג לשלומו ולרווחתו של הכלב. זה שהוא דואג לאדם, כמו אדם לפעמים, לא סתם אמרתי, דואג לפרט אחר, זה מסיר מעצמו לעתים את הדאגה לעצמו. כלב גם מקבל אותנו, את בני אדם, באהבה ללא תנאי, הוא אמין, מסור, הוא מזהה לעתים התקפים, והוא מתקרב להלום. אני ראיתי כמה פעמים שהלום נמצא בהתקף, הכלב בא, מלקק אותו, קופץ עליו, והלום נרגע. יש יחסי, נוצרת מדהים. מערכת יחסים של אמון בין ההלום לסביבה שלו, תוך כדי ליווי של ההלומים בעמותה עם הכלבן הטיפולי. היו הרבה פעמים שהלום איבד את האמון בסביבה בבני אדם, והכלב מייצב את התחושה של האמון. כלומר, אני יכולה לצטט לך הלום שככה שיתף אותנו, והוא אמר, פתאום במבט אחד ראיתי ים של חמלה ופשטות. היא סלחה לי ולקחה איתה את האשמה כאילו לא קרה דבר. ומאז היא נהייתה לי גשר לעולם שמעבר לחלון בחדר. זה הלום קרב שלנו על הכלבה של אותרה.
כן. כמה אתם עובדים בשיתוף פעולה עם אגף השיקום של משרד הביטחון?
לצערי, כרגע אנחנו לא כל כך עובדים בשיתוף פעולה, למרות
למה?
שהיה ניסיון. היה ניסיון של חברי כנסת, עולים אלינו הרבה חברי כנסת מגיעים לעמותה, עולים אלינו לרגל, ומנסים ליצור את שיתוף הפעולה. בעיניי הוא מאוד משמעותי, וגם מאוד חשוב לעבוד באופן מערכתי, ולייצר שיתופי פעולה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מסייעים במיצוי זכויות ושינוי הרגולציה ברשויות. אנחנו שלנו מתנדבים, עורכי דין גם בהתנדבות, שמנסים לסייע להלומים לקבל את ההכרה. עכשיו חשוב לי להגיד שאנחנו מקבלים כל הלום קרב, גם אלה שאינם מוכרים על ידי משרד הביטחון. אנחנו מקבלים גם בתרומה מעמותת, לא עמותת, מארגון עמל, שעות בהתנדבות.
אני רוצה כן, שולי, אני רוצה להבין, יש הלומי קרב שמאובחנים כהלומי קרב, אבל לא מוכרים על ידי משרד הביטחון?
כן, יש לצערי הרבה הלומי קרב.
אני אחזור על זה, כי זה מדהים.
נכון.
הלומי קרב, זאת אומרת, הם מובחנים ככאלה, הפגיעה שלהם נעשתה במסגרת השירות שלהם בכוחות הביטחון, מאובחנים כך, כשאני אומר מאובחנים, מאובחנים באופן רשמי, זאת אומרת, על ידי בעלי מקצוע?
כן, יש לנו הרבה הלומי קרב.
ולמרות זה, כן. הם לא מוכרים על ידי שלטונות משרד הביטחון, הצבא, כהלומי כן. קרב.
נכון, אז יש כמה סיבות. אני יכולה לחלק את זה לכאלו שלא רוצים ללכת לפרוצדורה ולבירוקרטיה המתישה. חלקם שיתפו אותי ואמרו, זה קרב נוסף בינינו, והם ראו את החברים שלהם. ישנם, והם לא התחילו בתהליכים, אנחנו מסייעים להם עם, אם זה עם סטודנטים, עם מכללת ספיר שעושים עבודה מעשית, לאסוף את הניירת, ללוות אותם לוועדות המתישות, לעתים חוזרים מפורקים מהוועדות, וגם יש את תעלומי הקרב של הגיל השלישי, שלא דיברו על זה יותר מ-40 שנה, נדברת על הלומים ממלחמת יום כיפור.
כן, עוד מעט נדבר עליהם. אני הבנתי שהקורונה עוררה גל כזה.
הקורונה וגם הזקנה, שני הגורמים הללו, עוררו את הפוסט-טראומה.
אבל בואי נשאר באמת עם אלה שהם לא רוצים או...
יש כאלה שלא רוצים, יש כאלה שהיו בוועדה אחת או שתיים, והרימו ידיים, אמרו
למה?
שהם מעדיפים.
מה הם מספרים?
הם מספרים לעתים זלזול, לעתים חוסר אמון, למה באתם רק עכשיו, זה קרה כך וכך, או כאלה שמשתפים.
אני לא מאמין, באגף השיקום שואלים למה באתם רק עכשיו?
יש אלומים שבאו אחרי 10 שנים, ושואלים אותם למה באתם רק עכשיו. צריכים להבין באגף השיקום שיש דבר כזה שנקרא... טראומה מושעת, זה מושג, זה דבר ידוע, שאדם הצליח לאסוף את עצמו ולחיות חיים נורמטיביים, והטראומה התפרצה מטריגרים כאלו ואחרים. יש כאלה
לא, אני פשוט המום מזה ששואלים עדיין את השאלה הזאת באותן ועדות.
לעתים שואלים לצערי, אני מקווה שעכשיו יש שינוי, בגלל החבל שקרה האירוע המצער הזה, ואני מקווה שהוא האחרון. שואלים למה באתם רק עכשיו, יש כאלה שמשתפים אותי, שאומרים להם באגף השיקום או בוועדות, שהגעתם עם טראומות מהבית, הגעתם עם טראומות מהילדות. אני חושבת שזה גם מה שנאמר לאיציק סעדון. זה לא הטראומה היחידה, ואני חושבת שהמדינה צריכה לקחת אחריות. מי שנשלח לקרב, הוא היה בשירות צבאי, צריך לקבל את מלוא הזכויות והטיפולים המלטבים.
אנחנו באמת לא מנהלים פה דיון עם אגף השיקום, אבל הטיעון הזה, אם הוא נשמע באיזשהו מקום, הוא לא פחות ממקומם.
מאוד.
כי אם הוא בא עם טראומות מהבית, ואתם בכל זאת שלחתם אותו לעוד טראומה, אז איך זה פותר אתכם כמי ששלח אותו לקרב הזה, כדי שמה שיהיה סוף עוד טראומה?
נכון.
אוקיי, זו שאלה שתישאר פתוחה ככה באוויר, אני כמובן,
נכון.
לא, אין לנו כאן את נציגי אגף השיקום כדי לקיים את הדיון הזה, אבל אנחנו גם לא מאשימים חס וחלילה, אבל אם עולה טיעון כזה, אז מעניין לשמוע עליו תשובה. בואי נמשיך באמת, איך עוד אתם מסייעים להם בסיוע במיצוי זכויות שלהם?
מיצוי זכויות, זה פשוט להגיע לטיפולים, דרך לקבל הכרה במשרד הביטחון, ליווי של הלום בכל הצעדים. הרבה פעמים הלום מלווה הלום, הלום בעל ניסיון מלווה אותו למשרד הביטחון, לוועדות. אנחנו גם עושים עיבודים
זה של... גם חלק מהדרישות שלכם ושל גופים נוספים מארגוני הנכים והלומים, שנציג שלכם תמיד יהיה בוועדות האלה.
רצוי מאוד שנציג שלנו, אם זה סטודנטים לעבודה סוציאלית שמקבלים את ההכשרה מאיתנו, מאנשי הטיפול, אם זה הלומי קרב שעברו והם כבר הפכו למנטורים, קבוצת תמיכה וקבוצות עידוד וחיזוק. יש להם גם קבוצת וואטסאפ מדהימה של לא מפקירים, שמחזקים אחד את השני, משתפים אחד את השני, וחשוב שיגיע אדם עם הלום קרב לוועדות, כי לעתים הוועדות האלה לצערי מתישות וגורמות להלום להיכנס שוב לשדה הקרב. יש התפרצויות זעם, לעתים אלימות, כתוצאה מהשאלות, אז אנחנו גם מבצעים
כן, איתם. כן, שמענו חדר. לפני כמה ימים ביומן הצהריים אצלנו כאן ברשת ב' עדות של הלום שהגיע לוועדה ונאלץ לחשוף את הצלקות על הגוף שלו.
נכון.
והרופא לא היה לו, היה לו רק סרגל, ואז הוא אמר, רגע, אני יורד לאוטו להביא סרט מדידה מטר.
לא, לדעתי זה מזעזע, כי הרי הלומי קרב הם גם ככה סובלים, מתמודדים עם המון המון תופעות.
כן, לחשוב רק על הסיטואציה המבזה והמשפילה הזאת.
המבזה, אמרו לי אתמול, שוחחתי עם אחד ההלומים בעמותה, שאחד ההלומים שלנו, ארז סבן, התראיין לרפי רשף, ושוחחתי עם אחד ההלומים שליווה אותו בתהליך, אמר לי, יש ועדת צלקות, אני פעם ראשונה שמעתי על זה אתמול, ועדת צלקות, כמה מבזה וכמה לא מכבד. הרי אלומים בדרך כלל סובלים, אם זה מחודרנות, 93%, חרדה, בעיות שינה, לעתים התמכרויות, משפחות מתפרקות. יש לנו גם קבוצה לנשות אלומי קרב שמרכזת אותה ענת סבן, אשתו של ארז סבן. יש המון בעיות ביחסים בין אישים, אנחנו רואים המון גירושים, דיכאון, אימנויות מלצאת מהבית. יש לי אלום קרב ששוחחתי איתו אתמול שעה שלמה, הוא אומן מדהים, אבל הוא לא יוצא מהבית, אז אנחנו שלחנו מתנדבים אליו הביתה, אם זה אוכל, תרופות, הדברים הכי בסיסיים, אנחנו, למה שלא יהיה מלווה ממשרד הביטחון? עכשיו הוא בכלל נלחם על הזכאות שלו כאלום קרב, כי הם טוענים שיש לו בכלל משהו אחר. יש בעיות תפקוד, יש פחדים, יש התנהגות אלימה. יצא לי ללוות הלומים, אם את לא מגיעה איתי לוועדה אפילו של ביטוח לאומי או איזושהי שיחה, אני מפוטקת את הכל. אבל לבסוף היה צריך גם להרגיע אותי, כי גם אני מאוד מאוד כעסתי, אבל הצלחתי לבסט את עצמי.
בואי נדבר על הטראומות שעולות וצפות בזקנה, אחרי שהם הודחקו, הוצפנו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כל אותן שנים, ופתאום בגיל מבוגר הם עולות וצפות. אנחנו יודעים להגיד באיזה נסיבות זה קורה?
כן.
אם יש טריגרים שאפשר לצפות
כן.
אותם?
אוקיי, יש דבר כזה שנקרא בספרות, ואני נתקלתי בקליניקה, כי אני מטפלת בעצמי, בדילי PTSD, טראומה מושעת זה נקרא. כלומר, בן אדם יכול לארגן לעצמו חיים נורמטיביים, להתחתן, לעבוד בעבודה מכבדת, לייצר שגרה, לייצר שעות פנאי, ואז איזשהו טריגר. אם זה למשל מלחמה, הרי ישראל היא לצערי מדינה רוויית מלחמות, אם זה שיח על מלחמה או איזשהו אירוע מבצעי, אפילו לעתים זה קול מסוים שמזכיר לו, או ריח מסוים, או מילה מסוימת, ואז הטראומה מתפרצת. זו נקודה אחת של דילי PTSD, טראומה מושעת. עכשיו, גם הלגיטימציה לדבר היום על הלם קרב, עוררה את הטראומה בקרב הלומים שלא דיברו מעולם, כי הם החזיקו את זה עם מנגנון ההדחקה, שהוא מנגנון ששומר עלינו, אבל הוא לעתים נשחק. בנוסף, הקורונה, אנחנו קיבלנו המון פניות בקורונה, הבדידות, הזקנה, הזמן לשבת עם עצמי בלי תעסוקה. יש לי הלום ששיתף אותי, הוא מתקרב לגיל השלישי, והוא אומר, כל עוד שאני עסוק, וכל עוד שאני עובד, ואני בשיח עם חברים, אני בסדר, ברגע שאני לבד, הכל צף. אז הקורונה יצרה המון זמן של בדידות, וכמו כן, הזקנה מייצה את התהליכים של הפוסט-טראומה.
יש
גם
טיפול...
מעברים בחיים.
כן.
הרבה פעמים קורים, יש לנו מעברים בחיים, כל מעבר בעיניי הוא משברון, אפילו דבר טוב, ואז זה מייצר התפרצות, גורם לרמת עוררות גבוהה, ואז יש ממש התפרקות, ממש ממש התפרקות.
כן. יש הבדלים בטיפול בין הלומים צעירים לבין הלומים זקנים, שאצלם באמת התפרצה אותה, התפרץ אותו, אותה פוסט-טראומה מושהת, כמו שקראת לה.
אוקיי, הקו המנחה בטיפול, כלומר כל מטפל לפי הגישה שלו, עובד בעיבוד טראומה, יש גישות מסוימות שמותאמות להלומי קרב, וצריך ללמוד את התחום. הטיפול הוא אותו טיפול, אבל אנחנו מתאימים חליפה אישית לכל הלום קרב. לא משנה מה הגיל שלו, משנה מי הבן אדם, מה הצרכים שלו, מה המשאבים שלו. אנחנו גם, כשאני מתחילה טיפול בהלום קרב, אני לא נוגעת בטראומה. אני גם אומרת, אנחנו נעבוד כמה וכמה פגישות על הכוחות, על המשאבים, על מקום בטוח, על סביבה תומכת, כדי שנגיע לשלב של פתיחת האירועים הטראומטיים, שאז יש רגרסיה בהתנהגות ובאורח חיים, אתה תהיה מספיק חזק כדי להחזיק את זה. הרי מה שקורה בטראומה היא מפוזרת לנו בגוף, היא בחלקים, יש פלשבקים, וברגע שמאבדים אותה, ומסדרים אותה בגישה מובנית ובגישה מותאמת, אז הדברים מסתדרים, אנחנו יכולים להניח אותה בצד. אי אפשר לרפא פוסט-טראומה. טיפולים יכולים לעזור בהורדת הסימפטומים. בחלק מהמקרים גם להביא לסוג של רגיעה. אבל אין טיפול שמכחיד את התופעה. עכשיו, אדם שנחשף לטראומה ובעתיד הוא יחשף שוב ללחצים, אז הסיכוי שלו להיפגע בשנית הוא הרבה יותר גבוה מאלה שלא נפגעו בעבר. כלומר, כן. טראומה על טראומה, טראומה מורכבת. כן. כלומר, אני מכירה לוחמים שהיו כמה מלחמות והיו בסדר, אבל לא יכלו לשאת כבר, כן. ואז יתפרק.
אנחנו צריכים לחתור לסיום, שולי רחום. Okay. בואי רק תספרי לנו איך אפשר להגיע אליכם מי שבכל זאת רוצה לקבל מענה אצלכם.
אוקיי, אז יש לנו בפייסבוק את האתר שלנו, לא מפקירים פצועים בשטח, ויש לנו עובדת שהיא פשוט מפנה אליי או לגורמים אחרים בעמותה את הפניות, יש לנו גם אתר בגוגל, אפשר לפנות אלינו מתי שצריך, ואנחנו נשמח לסייע. ואני מקווה לסיום שהמדיניות תשתנה.
גם אנחנו
מצטרפים,
כן, גם אנחנו מצטרפים לתקוות האלה, ובהזדמנות הזאת אנחנו גם שוב ביחד נאחל איחולי החלמה טובה ומושלמת לאיציק סעידיאן. שולי רחום, ראש תחום טיפול ושיקום בעמותת לא מפקירים פצועים בשטח. תודה שדיברת איתנו.
תודה, תודה
להתראות.
רבה.
שישים החדש.
גיורא אמיר היה מוותיקי עורכי הדין בישראל ומהיותר מוערכים שבהם, ועם פרישתו מעבודה פעילה כעורך דין, הוא התמסר לכתיבה ולחקר שבהם באו לידי ביטוי עולמו העשיר ועולם המושגים המאוד מאוד מחכים שלו. וחודשים אחדים לפני מותו, גיורא אמיר הוציא בהוצאה פרטית ספר שהוא קרא לו בפשטות, המדריך למזדקן המתחיל. אנחנו הבאנו לכם כאן כמה וכמה פרקים מתוכו, ואני רוצה להביא לכם היום עוד פרק אחד, שבו הוא מדבר על הדימוי העצמי. וכך הוא כותב גיורא אמיר, דימוי עצמי, סלף אימג', הוא האופן שבו אדם רואה את עצמו ותופס את מעמדו בחברה. וכאן הוא מצטט מדברים של הפרופסור חיים חזן, מהספר שלו, הזקנה כתופעה חברתית, וזה הקטע שאמיר מצטט מתוך המאמר של חזן. בחברתנו, בניגוד לחברות אחרות, קודם מוות חברתי למוות ביולוגי. האדם מתחיל לאבד את תפקידיו החברתיים וחלק ניכר מזהותו התרבותית בטרם הגיע חייו לסיומם הביולוגי. החלל שנוצר בין מותו החברתי של האדם לבין מות גופו מתפרס על פני מספר שנים ניכר. הכללה זו, פשטנית למדי וככל הכללה, היא אינה חלה על כל בני האדם, אבל היא ראויה להיות נתפסת כבעלת תוקף. דהיינו, כאחד המרכיבים היסודיים של התרבות שבה אנחנו חיים. עד כאן הציטוט של פרופסור חזן, מכאן ממשיך אמיר. לדבריו אלה יש קשר הדוק לנושא של דימוי עצמי. ראשית כל, האדם הזקן חייב לזכור כי בגילו הוא מצוי בשטח הפקר שבין החיים והמוות. וכך כותב ערך קסנר, ממשיך גיורא אמיר לצטט. ערך קסנר כתב בשיר שלו בית הזקנה, וגיורא אמיר גם תרגם אותו. הנה התרגום שלו. זהו פנסיון לזקנים, כאן יש זמן לכולם. התחנה הסופית של החיים כבר אינה רחוקה מכאן. רק אתמול נעלו נעלי ילדים, היום יושבים בחזית הבניין, מחר נוסעים למנוחת עולמים, לעולם שכולו מעבר לזמן. אך כמה מהר עברו החיים, אפילו הארוכים שבהם. אך בקושי התחילו, וכבר חלפו, עברו להם. אלה שבאו הנה לנוח, יודעים את האמת הברורה. זאת התחנה האחרונה לפני הסופית, וביניהן אין עצירה. זה היה עוד פרק.
60 מחדש, מועדון 70 פלוס.
אנחנו שמחים לארח עכשיו במועדון את אחת הזמרות הנהדרות שלנו, שלומית אהרון. שלום שלומית. שלומית? שלומית, איתנו על הקו?
כן, אני על הקו, שומעים אותי?
עכשיו שומעים אותך היטב.
כן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
נתת
בסדר.
כתף.
כן, נתתי כתף בעוונותיי הרבים, כן.
איך נולד הקמפיין הזה באמת? זה מאוד מרענן לראות אותך שם צועדת בראש כולם, ממש ככה לילנית מהמלין.
הפתעתי את עצמי, אתה יודע, זו תקופה כזאת מבלבלת כל כך, ואתה כזה מחפש את עצמך, איפה אתה עומד ומה אתה רוצה להגיד. האמת היא שאני עד אז הייתי נגד להגיד לאחרים מה לעשות בעניין החיסון, כי אתה יודע מה אנחנו יודעים בעניין הזה.
נכון.
אני מראשוני המתחסנים, אבל הרגשתי שאני לא יכולה, גם את ילדיי לא שכנעתי, והם עשו את זה על דעת עצמם. וכשהציעו לי את הפרסומת הזאת, אז באמת זה היה פתאום בתקופה שכבר המון התחסנו, והחיים התחילו לחזור, והתחלואה ירדה, והתמותה ירדה, וחזרנו לעבוד, והחיים חזרו, והבנתי שאולי יש פה באמת משהו שאולי יוציא אותנו קצת לשפיות, והרגשתי ככה ספונטנית שאני יכולה לתת כתף ל...
נהדר, אז הנה אנחנו גם באמת שומעים, אולי יש לך חלק בזה, שמדי כמה ימים יש דיווחים על נתוני התחלואה, ואכן הם במגמת ירידה, אז הכתף שלך עזרה. שלומית, ספרי לנו קצת מה קורה איתך בימים האלה.
אז קודם כל, בתקופה, כל תקופת הקורונה הזאת, מה שהציל אותי זה באמת מתי כספי, שכתב לי שירים, והתחיל כמתנת יום הולדת, וממשיך ככה, שיר אחרי שיר, שאני מקווה שיהיה לזה המשך.
אחד מהם זה הבית הישן, נכון?
והאחרון זה הבית הישן.
אולי נשמע כמה צלילים ממנו ונמשיך את השיחה, בסדר?
אני אשמע
את זה
של דני רובס.
כמובן.
גדר שמקיפה את ילדותנו, עוד יש בו את היופי והטום, אך כל מה שהיה לי כבר איננו.
אנחנו עם שלומית אהרון, מי שלא ראה, יש גם קליפ נהדר לשיר הזה. שלומית, ספרי לנו קצת על...
כן, ניתן גביר, כשהוא איש קולנוע, והוא הבן זוג שלי, טליה שלי, הבת שלי, גילוי נאות, אז הוא עשה...
אז זהו, נגיד גם שאנחנו רואים אותם, תגידי עד, את מי אנחנו רואים בקליפ ומה קורה שם?
בקליפ הזה אנחנו רואים את טליה הבת שלי ואת יולי נכדתי, ואני לוקחת אותם להשאיר על הבית הישן שגדלתי בו, ולקחתי אותם ממש לבית הישן שלי ברחוב המלך ג'ורג' בתל אביב, והראיתי להם את הסביבה, והייתה התרגשות גדולה ואיזשהו חיבור. בכלל, כל השירים שעכשיו מתי נותן לי, גם השיר הראשון, היה שיר שהקדשתי לאימא שלי, וזה שיר על הבית הישן, ואני לוקחת את המשפחה שלי איתי, אז נוצר איזה מסע כזה שלי אישי, פנימי כזה, לחיים שלי.
מה גילית להם על הבית הישן שלך שהם לא ידעו?
וואו, קודם כל לראות את ה... אתה יודע, סיפורים ככה... אתה יודע, זה דברים פיזיים אפילו, שאתה עולה במדרגות, הנכדה שלי נורא רצתה ממש להיכנס פנימה. כמובן שלא דפקנו שם בדלת ולא הפרענו.
כמעט דפקת.
כמעט דפקנו בדלת. אבל באמת פיזית, להרגיש פיזית את החוויה שהייתי שם. הייתה לי ילדות יפה ולא פשוטה, עם הורים ניצולי שואה. אז היה הכל כרוך, גם אבי נפטר שם.
אביך שלימים החלפת את שם המשפחה שלך לשמו הפרטי.
שמו אהרון, שמו הפרטי, כן. אז היה טעון כזה, אבל מאוד מרגש ומרפא גם. כמובן. כזה שכולנו שם ביחד. אז השירים האלה הם עכשיו ממש ריפוי בשבילי, ובתקופה הזאת שאנחנו כל כך... הכל יתערער לנו, ולחזור לאיזה שורשים, זה מאוד חשוב.
אז אני רוצה, אם חוזרים לשורשים, לחזור איתך עם עוד כמה צלילים מראשית הקריירה שלך. מה אנחנו שומעים, שלומית אהרון?
וואו, ממש, ממש מסע. אנחנו שומעים שיר שקלטתי עם יגאל בשן. אני הייתי צמד עם יגאל בשן.
יגאל ושלומית, קראו לכם.
יגאל ושלומית, למדנו יחד בתיכון רננים, וממש מגיל, ככה התחלנו לשיר בהפסקות ביחד, ומגיל 16 התחלנו להופיע באופן מקצועי, והקלטנו שירים. זה שיר לדעתי שהוא הלחין חלק מהדברים, ועכשיו התקלת אותי כי אני לא בדיוק זוכרת מי כתב ספציפית מה.
לא נורא.
אבל כן.
אבל אנחנו...
אבל זה שיר ששואל מה יהיה בשנות 2000.
אני מיד אגיד לך בעצם. יגאל, כן, את המילים כתב ברוך שדה, והלחן הוא של אילן מוכיח.
אה, וואו. כן.
אז הנה, טוב שעזרתי לה. מה, יש, את חוזרת עכשיו שהותרו כל הרסנים וכל המגבלות, את חוזרת להופיע?
כן, אז אנחנו מתחילים ככה לאט לאט, הלוח מתחיל להתמלא, כבר עשינו כמה הופעות, למרות שגם בתקופת הקורונה הופעתי, אתה יודע, בבתי אבות, איפה שמותר היה, וזה היה מאוד מרגש. וכן, ועכשיו הכל נפתח, ויש לי הופעה ביום חמישי בקיבוץ קברי, קברי בעולם האזורי, ואת כולם מוזמנים.
אז הנה, אנחנו
מופע מוזמנים. מופע שלי שהוא אוסף של כל השירים שלי מכל השנים, עם 5 נגנים נפלאים, עם הניצוח של דרור אלכסנדר.
יפה. אז הנה, אנחנו מזמינים כאן את כולם. שלומית אהרון, היה כיף לשוחח איתך ולארח אותך במועדון שלנו. תודה רבה והמשך הצלחה, ואנחנו ניתן עוד כתף ככל שנוכל. אנחנו ניפרד עם עוד צלילים מהבית הישן. תודה רבה, שלומית אהרון.
תודה לך, תודה.
להתראות.
ביי.
עם הצלילים האלה אנחנו מסיימים את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. ענת שרון בלייס, אבי שמע, יובל יסוד, אחרינו מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע, אני איציק יושע. נתראה כאן שוב ביום ראשון, להתראות.
מצאתי